פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. מאחורי הקלעים, מהמנהלים המובילים במשק. והפעם, מכונת הכסף. סודות מעולם הפינטק. דורון כהן, מייסד ומנכ"ל קוברסי. שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים, הפודקאסט שמביא רעיונות עומק עם מיטב המנהלים, היזמים ואנשי העסקים בישראל, כדי לעזור לכם ללמוד איך להיות מנהלים, יזמים ואנשי עסקים טובים יותר. יש רעיונות שאתה נכנס אליהם בלי הרבה ציפיות, אבל אז מגלה שהמרואיין שלך מביא עמו אוצר בלום של ידע וניסיון, שלא היה לך שום מושג לגביהם, אפילו אחרי התחקירים המעמיקים שאנחנו בדרך כלל עושים על המרואיינים שלנו, לפני שאנחנו מתיישבים מול המיקרופון. הרעיון עם דורון כהן הוא דוגמה לרעיון שכזה. בקוברסי ובחברה הקודמת שייסד, לברייט, מנסים דורון ושותפיו לחולל מהפכה של ממש בעולם הבנקאות, עולם שנוטה במידה מסוימת לשמרנות ממסדית, ומהפכה שאפשר לחולל אותה רק אם אתה אאוטסיידר, מישהו שמגיע מחוץ למערכת. בפרק הזה נשמע על ההתחלה של דורון בלברייט עם רעיון שהוא לדעתי לא פחות ממדהים, ואז על סדרה מפתיעה של תפניות ופיבוטים מרתקים שעשתה החברה עד שהגיעה להצלחה הנוכחית שלה. נשוחח גם על הספר המפורסם אבא עשיר אבא אני ועל ההשראה שהעניק לדורון, על מאפיינים נסתרים של שוק מטבע החוץ ועל העתיד של מטבעות קריפטוגרפיים כדוגמת ביטקוין. לצידי מראיין דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל. האזנה נעימה. אז שלום דורון, ברוך הבא לעושים עסקים, מיד נציג אותך. לצידי מראיין דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל.
אהלן.
ודורון כהן, בן 33, בוגר תואר ראשון בניהול ומדעי המחשב. ב-2008 הקים את לברייט, חברה מספקת שירותי תוכנה לחברות מסחר במטח. ב-2014 הקים את קוברסי, העוסקת בהעברות כספים לחול, דרך האינטרנט, בפשטות ובזול. אלן דורון, תודה רבה שהצטרפת לעושים עסקים.
אלן ותודה רבה על ההזמנה.
אז קודם כל בוא נתחיל בעצם בקוברסי. תן לנו איזה רמת הכותרת, מהי קוברסי?
כשעסקים ואנשים שולחים כסף לחול, למי מכם שהתנסה בזה, שזה לא מעט מאיתנו, הדבר הזה הוא איטי. והוא יקר. הסיבה היא שהבנקים, אגב, בעל כורחם, עובדים מעל רשת בינלאומית שנקראת סוויפט, והרשת הזאת היא פשוט בלתי יעילה לחלוטין. בכל פעם שאתה מעביר כסף, נניח אתה רוצה להעביר כסף מישראל לאנגליה, אז ההעברה הזו דורשת מעורבות של לפחות 3 בנקים, הבנק השולח, הבנק של המוטב, עוד בנק באמצע שמחבר ביניהם, ובאמצע רשת סוויפט שמחברת את כולם.
זאת אומרת, יש הרבה חיכוך באמצע.
נכון, וזה תהליך למעשה שהוא קיים כבר יותר מ-40 שנה, זאת אומרת, זה התחיל בשנות ה-70, ופשוט לא השתנה עד היום. אז אנחנו את הדבר הזה מגדירים מחדש.
איך הגעת לרעיון של קוברסי?
אז למעשה, לפני קוברסי, העסק הנוסף שלי זו חברה בשם לברייט, ולברייט זו חברה שמספקת טכנולוגיה לברוקרים למסחר במטבע חוץ. בלברייט קרה לי מה שקורה לכולם, זאת אומרת גיליתי שכשאנחנו שולחים כסף לחול לספקים שלנו, אנחנו משלמים סכומים מאוד 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 יקרים על הדבר הזה. אבל הייתה לי את הפריבילגיה להבין שזה לא צריך להיות ככה, וזה בגלל שלברייט מתעסקת בעולם של מטבע חוץ. זאת אומרת, אנחנו הבנו איך באמת הדבר הזה עובד ואיך הוא צריך לעבוד.
אתם הכרתם את מאחורי הקלעים של העברות.
נכון, נכון. ובעצם מיד שסיימתי את תפקידי במשרה מלאה בלברייט, הדבר שהיה לי די ברור שאני הולך לעשות, זה ללכת הבעיה הזאת, שהיא בעיה של כמעט כל עסק שאיכשהו מעורב בכלכלה הגלובלית היום, ופשוט לבוא ולבנות אותה מחדש, לפתור אותה.
אז איך אתם בעצם פותרים את הבעיה הזו בקוברסי? איך אתם הופכים את העברות המטח למשהו הרבה יותר יעיל וזול?
אז אנחנו למדנו את הדבר הבא. שוק העברות הכספים הבינלאומי בעצם הוא מאוד לא יעיל כמו שהסברתי מקודם, אבל יש עולם של העברות כספים שעובד מצוין, וזה העולם של העברות המקומיות. אני אתן לכם דוגמה, בישראל אתם מעבירים כסף מבנק לבנק, זה יגיע בין עד מחר בבוקר ולפעמים אפילו היום, תלוי איזה סוג של העברה בחרתם, הדבר הזה הוא זול וכמו שאמרתי מקודם הוא גם מהיר. ופתרונות דומים יש באנגליה בפאונד ובאירופה לתשלומי יורו ובארצות הברית לתשלומי דולר, אבל אין איזה פתרונות טובים בתחום של העברות בינלאומיות. ואז הבנו בעצם שהדרך לבצע העברות בינלאומיות יעילה, היא להרכיב רשת תשלומים מקומית בכמה אזורים, ולאחד אותם לרשת גלובלית אחת. אנחנו באמצעות רשת הרישיונות שלנו, ורשת חשבונות בנק שהקמנו בטריטוריות שבהן אנחנו פועלים, פלוס טכנולוגיה כמובן מאחורה, שמנהלת את כל התהליך הזה, אנחנו מסוגלים לבנות את הדבר הזה בצורה הרבה יותר יעילה. הבנקים אין להם את היכולת לעשות את זה. בנק בשביל לעשות את זה הוא צריך לשתף פעולה למעשה, אם תחשוב על זה, עם כל אחד מעשרות אלפי הבנקים שקיימים בעולם. וזה כבר לא כל כך ריאלי.
אבל למעשה אתם בניתם רשת שלכם, שלמעשה אני עושה את העברה בתוך הרשת שלכם, ולא החוצה. אני משלם לכם פה בבנק מקומי, ואתם משלמים עבורי מבנק מקומי, מחשבון שלכם בבנק מקומי במדינת היעד לטובת העניין.
אמת, נכון.
וזה בעצם מאפשר לך להוזיל עלויות בכמה? פלוס מינוס?
זה כמובן תלוי מי הוא הלקוח, אבל זה פחות או יותר בממוצע, זה מה שנקרא החל מ-20% הוזלה ועד 80% הוזלה. זה מאוד מאוד משמעותי. שוב, זה עולם שיש בו, מכיוון שהוא כל כך לא יעיל עבד כל כך הרבה שנים, ומכיוון שכל כך הרבה גופים לוקחים את הקאט שלהם, אז תלוי מי הוא הלקוח, אבל הלקוחות משלמים הרבה מאוד כסף על העברות האלה.
בסדר גמור, אז בוא עכשיו אני אקח אותך קצת ככה אחורה אחורה להיסטוריה האישית שלך. אתה מגיע למשפחה שבעצם ניהלה עסק עצמאי, נכון?
תראו, אבא שלי הוא בעצמו היה, עוד עדיין, יזם מה שנקרא ותעשיין כל חייו. גם קצת פוליטיקאי האמת.
אז, מי הוא? אולי אנחנו מכירים.
אז קוראים לו משה כהן. בצד הציבורי של תפקידיו, אגב זה תמיד היה התנדבותי, הוא היה גזבר מפלגת העבודה, משהו כמו 20 שנה. והוא גם הקים והוביל את ארגון הגג של התעשייה המתוחכמת, זה היה בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, אז ככה שהוא כל חייו בא מהעולם הזה היזמי, והוא הקים כמה וכמה חברות לאורך השנים, כולן היו סביב עולמות הטכנולוגיה. אז אני גדלתי בבית שמה שנקרא טכנולוגיה הייתה מאוד מאוד שם, זה נכון.
זה הטכנולוגיה הייתה שם או שרוח היזמות הייתה שם?
רוח היזמות הטכנולוגית, בוא נקרא לזה.
זה מסוג הדברים שכאילו בגלל זה אתה מרגיש שהלכת לעולם הזה, או שזה משהו שהוא קיים בך בלי קשר? הייתה לזה השפעה על הסביבה שאתה גודל בה?
תשמע, היו שנים, צריך רק להגיד מה שהדבר הזה, כן? זה מה שנקרא, יזמות זה לחיות ברכבת הרים, אוקיי?
כן, זה אנחנו מכירים גם פה.
נכון, כולנו מכירים את זה, נכון. אנשים לפעמים, זאת אומרת, אנשים...
רכבת הרים ולפעמים בלי המסילה.
בדיוק. אנשים בדרך כלל שומעים את הסיפורים הטובים, ואז הכל נשמע מבטיח, אבל בדרך לכל סיפור טוב יש הרבה מאוד מפולות. וזה משקל, דווקא לי, היו שנים שהיה לי ברור שאני לא הולך להיות יזם.
שכאילו אמרת עצמך אני לא מתכוון לעשות את זה?
בתור ילד לי ברור שאני אהיה כזה, אחר כך התגייסתי לצבא ושירתתי כתוכניתן, ואז זאת אומרת תוכניתן יש לו את הפריבילגיה בסך הכל של להרוויח משכורת יפה ולא להצטרך לקחת סיכונים מטורפים, והיו שנים שחשבתי שאוקיי אז אני אלך במסלול הזה וזה יהיה סבבה, כי אני לא אצטרך מה שנקרא כל שני וחמישי לבוא הביתה מוטרד.
חיים של שכיר.
כן. ובנקודה מסוימת, האמת שזה קרה לי כשהייתי באפתש בצבא, ואחותי נתנה לי לקרוא את הספר רבא עשיר רבא אני, ולא יודע, קראתי אותו וחזרתי משם שאמרתי עצמי, אוקיי, אני דווקא הולך להיות יזם, וזהו זה, אז האמת שאת לברית התחלנו ככה ממש אפילו בשנה האחרונה לשירותנו הצבאי, כן, זאת אומרת, אני הייתה תקופה שהייתי בבוקר בצבא, ובערב כבר היה לי משרד, וכן, ככה התחלנו ממש ככה ברכבת הרים מאוד מאוד חזקה.
אז תכף אני אשאל אותך לגבי לברית, אבל מעניין אותי הספר אבא עשיר אבא אני, שגם אני קראתי אותו, אנחנו צריכים מתישהו לעשות סקר, אני חושב, בין המאזינים של עושים עסקים, כמה אנשים קראו את הספר הזה וכמה הוא השפיע עליהם. אני חושב שנגלה שזה ספר הזה. מה, קודם כל תספר קצת על הספר, כי יכול להיות שחלק מהמאזינים לא שמעו עליו. הוא אחד מהספרים הכי מפורסמים בעולם הזה של, של כלכלה ושיפור עצמי בתחום של הכלכלה. ומה גילית בו שהדליק אותך?
סמרתי מקודם שאת הנקודה... קודם כל סליחה על הספר, אז הספר הוא בעצם מספר את סיפורו של אדם שהבין שאם הוא יישאר שכיר כל חייו אז דווקא מצבו ילך ויחמיר ולא ישתפר, והוא דווקא הבין שהמשכורת הבטוחה היא לא זו שתגן עליו אלא לקיחת סיכונים, שזו מחשבה מאוד נכונה או בתקווה נכונה בהסתכלות ארוכת טווח, אבל דווקא בהסתכלות קצרת טווח היא בדרך כלל שגויה מהיסוד. זאת אומרת, אחרי שקראתי את זה, נפל לי האסימון שזה הולך להיות מאוד מאוד מסוכן לקוות כל החיים למשכורת קצת יותר טובה ולעבור לעבודה הבאה שלי. והאמת היא, ברמה האישית, בחייתי זה גם פחות מעניין לעשות את זה. אני חושב שהחיים של יזם, שוב, לטוב ולרע, כן? יש לזה מחיר אישי כבד מאוד, אבל לפחות בפן המקצועי, יש לך משהו שהוא מאוד מאוד מספק. אתה עובד מאוד מאוד קשה, ואם הולך לך, אז מדי פעם אתה מגיע לשהו מיילסטון, שאז אתה רוצה ואתה אומר, וואו, איזה כיף, ומשניקה אתה חושב כבר על המיילסטון הבא. חייתי, זה משהו שהוא...
הספר הזה, בהחלט הוא ספר שנותן המון... השראה, אני חושב, אני לא יודע כמה אפשר לקבל את העצות, גם אני קראתי אותו בזמנו, כמה אפשר לקבל את העצות שהוא נותן שם בפייס וליו, כי הרבה מהם הם קצת נשמעות טוב על הדף, אבל קשה לממש אותם במחיים אמיתיים.
נכון.
אבל הוא ספר שנותן הרבה השראה, זה בטוח.
נכון.
אבל אתה בעצם הגעת, אתה אומר, מתחום הטכנולוגיה, מלהיות תוכניתן, וגם עבדת בעולם ההייטק אחר כך כתוכניתן, והתואר שלך היה בכלל במדעי המחשב, אז איך הגעת דווקא לתחום הכלכלה?
האמת שכלכלה תמיד אהבתי. התואר שלי הוא תואר אגב שעשיתי תוך כדי שירות צבאי. תואר בניהול ומדעי המחשב. היה סבבה, אבל בואו נהיה כנים, זה לא מה שבנה את מסלול הקריירה שלי. זה פשוט תחום שהתחברתי אליו. תמיד אהבתי כלכלה. מאוד מאוד עניין אותי. זוכר את עצמי בצבא, היינו יושבים החבר'ה ומדברים על מה קורה בשווקים. וזהו, עכשיו מעבר לזה, האמת היא שהגענו לזה כמעט בטעות, זאת אומרת, את לברית התחלנו מדברים אחרים לגמרי, והתגלגלנו בדרך כמה שינויים, עד שהגענו למה שהחברה עושה היום, ולמעשה כבר בשמונה שנים האחרונות.
אז תספר באמת על ההתחלה של לברית, מה זה סדרה של פיבוטים שאתה מתאר?
כן, ממש ככה. אנחנו, הפרויקט הראשון שעבדנו עליו בלברית...
קודם כל, בואו תספר מי זה אנחנו, מי הייתם, הבנתי שאתם כמה חבר'ה מהצבא, שפשוט יצאתם ביחד.
נכון, אז היינו, ישבנו למעשה באותו חדר בצבא, חמישה אנשים, אני ושלושה, ואני ארבעה הראשונים, הלכנו והקמנו ביחד את לברית, אגב, הבאדם החמישי זה השותף שלי שאיתו הקמתי את קאברסי. כן, אז הרביעה שאיתה מקמנו את לברית, איתי דמתי, דורון סומך, רן שטראוס ואני, בעצם בתחילת הדרך רצינו לעשות מכונת כסף שתשב על מי מכם שמכיר, על הימורי ספורט, ותחפש מתי הבוקמייקרס, מתי אותם אתרים שבהם אפשר לקנות, אפשר להמר על משחקים, חיפשנו מתי הם מתמחרים את ההימור לא נכון. אוקיי?
כאילו מתי, אם אומרים לך, סיכוי של 2 ל-1 לזה, ואתה אומר בעצם הסיכוי לא 2 ל-1, הוא 3 ל-1.
אז קרוב, ליתר דיוק מה שעשינו, לא התיימרנו לדעת טוב מהם, אבל פשוט ניתחנו, פילחנו טכנולוגיה שישבה על עשרות מהם במקביל, ואז מה שחיפשנו לעשות, זה מתי מישהו מתמחר את הריסק לטובת קבוצה א', בזמן שאחר מתמחה את הריסק לטובת קבוצה ב', וזה משאיר מצבים מתמטיים נדירים, אבל הם קיימים, שבהם אם תשים הימור על שני המקרים, אוקיי? אתה תהיה מבודר למעשה, זאת אומרת, אתה תרוויח בכל מקרה.
זה חכם עד כדי זדוני, אבל זה חכם מאוד.
נכון, אז הדבר הזה נקרא ארביטראז' על הימורי ספורט.
לא ידעתי, ידעתי שיש ארביטראז' על הימורי ספורט, זה עזוי.
אם יש משהו אחד שגיליתי בגלכלה, זה יש ארביטראז' על כל דבר.
אגב, זה נכון, זה נכון. השאלה היא, מי יודע לתפוס את הארביטראז'? אבל הארביטראז'ים קיימים בכל מקום בכלכלה, זה ברור.
אוקיי, אז מה קרה לקונספט של מכונת הכסף המתוחכמת?
אז אתה רוצה לשמוע משהו? אנחנו במשך כמה חודשים טובים בנינו את הטכנולוגיה, עשינו את ההפקדה הראשונה שלנו לכמה בוקמייקרס כדי שנוכל להתחיל להריץ את המערכת, ומעולם לא הפעלנו אותה. למעשה, איזה מי שהכרנו אמר, תקשיבו חבר'ה, למה שלא תעשו את מה שאתם עושים, במקום בהימורי ספורט, תעשו את זה על שוק הפורקס, על שוק המסחר במטבע חוץ. הוא אמר, תראו, מה שקורה בשוק הפורקס, הוא שוק גדול הרבה יותר, במקום להמר על משחק שיהיה רק בעוד חודשיים, והאימור הזה ינעל לכם את הכסף לתקופה ארוכה, במקום זה אפשר לפתוח פוזיציה בארביטראז' עכשיו, ולסגור אותה בעוד דקה. אוקיי? זה לפחות מה שחשבנו אז, עוד מעט ניגע במה קרה באמת. ועם הדבר הזה אפשר לנהול בעצם רווח בטוח בצורה מהירה, ולעשות utilization, זאת אומרת שימוש הרבה יותר יעיל וטוב בכסף.
זאת אומרת, אם אני מבין את הקונספט, אתה אומר עכשיו שער המטבע במדינה X הוא כזה, שער המטבע במדינה אחרת הוא אחר, אם אתה עכשיו עושה את העברה הנכונה של הכסף ממקום למקום, אז אתה מרוויח את ההפרש, כאילו, בגלל שיש פערים.
אז...
זה אפילו עוד יותר מורכב מכיוון שאתה למעשה מאמר על אופציות לכסף או מה שקוראים פורד.
אז בואו נפיר קצת אחורה, זה אפילו יותר פשוט מזה, לפחות בבסיס, בסדר? זאת אומרת, היישום הוא מורכב הרבה יותר מן הסתם. ברמה הבסיסית, שוק המסחר במטבע חוץ מאפיין אותו משהו שלא קיים, נגיד בעולם המסחר במניות. אוקיי? אני תמיד נותן את ההקבלה, אם אתה רוצה לקנות מניה של טבע, זה לא משנה דרך איזה חבר בורסה אתה הולך לקנות את המניה, חבר בורסה זה יכול להיות בנק, או יכול להיות כל גוף חיצוני שדרכו קונים את המניה, זה לא משנה דרך מי תקנה, תמיד המחיר הוא אותו מחיר, מכיוון שזה שוק שבו המוכרים והקונים הם למעשה מתקשרים אחד מול השני, כשבעצם הבורסה וחברי הבורסה הם סך הכל הגורמים שמתווכים את העסקה. במטבע חוץ זה לא עובד ככה. שוק המסחר במטבע חוץ הוא שוק של מרקט מייקרס, של עושי שוק, ובעצם זה גורם לזה שזה מתחיל בבנקים הגדולים בעולם, כל אחד מתמחר את השוק מעט שונה. אוקיי? עכשיו, כשאני אומר מעט שונה, זה בהפרשים של 0.00 משהו אחוז, זה הפרשים זניחים. אבל, אתם יודעים, הדוגמה שכל אחד כנראה מכיר, לכו באלנבי תחפשו צ'יינג'ים, כל אחד ייתן לכם מחיר אחר. אוקיי? אז יש איזה כמה סיבות. א', כל אחד רוצה להרוויח משהו אחר, בסדר, אבל ב', התמחור של האנדרליינג אסט, התמחור של המוצר שאותו אתם קונים, הוא פשוט טיפה שונה בין איך שכל אחד מתמחר. והדבר הזה גורם לבעיה מובנית של ארביטראז'ים. אם אתם רוצים, זה אולי קצת כמו שוק החלב אפילו, בסדר? לא מפוקח אם יש כזה. זאת אומרת, כל חנות שתלך יש מחיר אחר, וכל יצרן ימכור לרשתות השיווק במחיר אחר.
יש הרבה פחות כלים שלובים בתחום הזה מאשר במניות, אם אני מבין.
נכון, במניה בסוף יש גוף, יש בורסה אחת ששם יש מחיר אחד. איפה שאין בורסה, מה שנקרא OTC, Over the Counter, בסדר? אז בעצם המסחר מתנהל בזירות מקבילות, ובכל זירה נקבע מחיר אחר. עכשיו, הכלכלה דוחפת את זה להתאזן תמיד, אוקיי? מכיוון שארביטראז'ים דינם להיסגר, אז אם יהיה פער בין המחירים בין שתי זירות, מישהו ינצל אותו ויגרום לסגירת הפער הזה. ובעצם, כשאנחנו התחלנו את אותו פיילוט שלנו על עולם המסחר במטבע חוץ, פיתחנו מכונה שמה שעשתה ישבה על הרבה מאוד ברוקרים, והיא אספה את איך שהם מצטטים את השוק בזמן אמת. אנחנו כל הזמן אספנו את הדאטה הזה, והתחלנו לנתח מתי יש פערי תמחור בין הברוקרים. ומה שגילינו בפיילוט הזה, זה שיש פערים היסטריים. ואז הבנו שאוקיי, בואו נרים על זה, בואו ניקח את העסק לשם, זה הרבה יותר מעניין וזה מה שנעשה. אגב, לימים גילינו שהדאטה שעליו התבססנו היה שגוי מיסודו. אבל...
רגע, זה מעניין, למה הדאטה היה שגוי?
כי פעלנו על, לא עלינו כסף לשים אצל ברוקרים, ופעלנו על, על תמחור של מערכות הדמו שלהם. עכשיו, בתמימותנו חשבנו שהתמחור הזה הוא זהה לתמחור האמת, אבל המציאות היא שאין שום קשר. ככה שפשוט קיבלנו את ההחלטה הנכונה על בסיס המידע הלא נכון.
רגע, אבל זה אומר ש... אבל בכל זאת, לפי מה שאני מבין, כן יש, כן קיימים הבדלים, וזה לא רק ברמת הדמו. אז כך ש... מה אתה צריך להיות בשביל להיות שחקן שם? פשוט לשים כסף, כסף אמיתי אצל כל אחד מהברוקרים ולהתחיל לשחק עם ההעברות האלה?
מעולה. אז היום כנראה זה כבר לא זמן טוב לעשות את זה.
לא, אני מדבר על אותה תקופה.
באותה תקופה בעצם מה שבדיעבד התברר לנו ובדיעבד קרה והפכנו להיות טובים בו, זה שגילינו שבעולם המסחר הקמעונאי במטבע חוץ, זאת אומרת, זה שפונה ללקוחות הפרטיים ולא למוסדיים, שהיה מאוד בחיתוליו בתקופה היא, גילינו שבגלל פערים מאוד משמעותיים בטכנולוגיה, שכמעט לא הייתה קיימת, אז הברוקרים התבססו על תמחור שהוא יד שלישית, רביעית, חמישית, זאת אומרת, הם ציטטו מישהו שציטט מישהו שציטט מישהו שציטט איזשהו בנק גדול. והדבר הזה גרם לפערים מאוד מאוד משמעותיים. והם גם באותה תקופה לא ידעו לנהל את הסיכון שלהם בצורה נכונה. בסוף כדי כסוחר לנצל פער ארביטראז' אתה צריך לא רק שיהיה תמחור שגוי בשוק, אתה גם צריך את היכולת לבצע את העסקה, ויש פער בין הדברים האלה. ובאותה תקופה לברוקרים לא הייתה את הטכנולוגיה שהגן עליהם, ואפשרה להם, שהגן עליהם מפני עסקאות שהם לא יכולים להתמודד איתם. אוקיי, שוב, מדובר בעסקאות שהן טעות תמחור של הברוקר, ובסוף זה עולה לברוקר כסף. ולכן בעצם מה שקרה, אנחנו, את הדבר הזה התחלנו לעשות, ומאוד מהר הגענו לתשואות שבין 10-20% על הכסף בחודש. זה היה מאוד מאוד מרשים. אבל הגענו לאיזושהי, עירכנו איזושהי תקרת זכוכית קרובה. אוקיי, בעצם הבנו שאפשר לנהל את זה על קרן של מאות אלפי דולרים, אבל לא הרבה יותר, כי צורת המסחר שלנו גרמה לברוקרים להפסיד כסף. וכיוון שהם לא אהבו להפסיד כסף, לא הייתה להם דרך להתמודד עם זה, אז הם היו סוגרים את החשבונות שלנו, ואז מצאנו את עצמנו רודפים אחרי הזנב כל הזמן לפתוח עוד חשבונות. זאת אומרת, היינו חברה של 6 אנשים, בחורה אחת ישבה במשרד, ואמיתית, כל היום הייתה פותחת חשבונות אצל ברוקרים נוספים. כל יום, כל היום זה היה תפקידה.
פשוט התנגדו מעשית לזה שתנצלו את הפערים האלה.
נכון.
יש מה כבר קצת מחתרת כזאת, עם מין עבודה.
זה היה כמעט מחתרתי, זאת אומרת, אם אז היית שואל אותי מה אנחנו עושים, הייתי אומר שאנחנו עושים מסחר אלגוריתמי, ולא הייתי מפרט מעבר לזה. מה שאנחנו מספרים היום, מה שנקרא...
זה כבר אפשר לגלות.
נכון, בסדר, זה כבר עולם אחר.
אבל למה לא באמת בשלב כזה... אירחנו פה חבר'ה מאיסטרה שפעילים בעולם ה-high-frequency trading. רוב חברות ה-high-frequency trading מגייסות כסף מקרנות ובונות נוסטור יחסית גדול, ולמעשה המסחר הוא בכסף שלהם. זאת אומרת, הם לא בונים פלטפורמה לאחרים, הם בונים את הפלטפורמה לעצמם וסוחרים. למה לא, או אולי כן עשיתם את זה?
אז רגע. בתקופה, בוא נבדיל, זה לא מה שלברט עושה היום.
כן.
אנחנו מדברים על 2008. ב-2008 זה מה שעשינו. זאת אומרת, בנו פלטפורמה למסחר על כסף של עצמנו, עם לכל היותר קצת כספי משקיעים שהוכנסו פנימה כדי לתת לזה קצת בוסט בהתחלה. אבל אמרתי מקודם שהתחלנו להריח שיש תקרת זכוכית מתקרבת, זאת אומרת שהברוקרים מתנגדים לצורה שבה אנחנו עובדים, ובעצם, ואנחנו לא יכולים להגדיל את ההיקפים בצורה משמעותית. זאת אומרת, אתה יכול להילחם על זה עד אין סוף, אבל בסוף כנראה שיהרגו אותך קודם. או שלא, אבל לפחות זה מה שהערכנו שקורה בשוק. והנה טוויסט מעניין, כן? זאת אומרת, זה כבר יהיה הפיבוט השלישי שלנו. יום אחד אנחנו מקבלים טלפון מאחד אותם ברוקרים ששכרנו מולו, הוא היה מאוד חדש בשוק, הוא גם במקרה היה ממוקם בישראל, ואנחנו בתקופה מאוד קצרה הרווחנו שם עשרות אלפי דולרים רבים, בקיצור, יחסית בקלות, והם הבינו שיש להם בעיה. ברוקר כל כך קטן שמפסיד עשרות אלפי דולרים בחודש, והוא מסתכל על מספרים והוא אומר, הוא מבין שמשהו פה מוזר, זה לא בדיוק מסחר רגיל, אבל אין לו את הטכנולוגיה להתמודד עם זה, אוקיי? הוא פשוט קשר לנו ואמרנו, חבר'ה, אני רוצה שתבואו ותלמדו אותי מה אתם עושים ותעזרו לי. ממש ככה. אנחנו מאוד התלבטנו, אנחנו היינו מה שנקרא הצד השני שנלחם בהם לכאורה, אוקיי? ובסוף אמרנו, אוקיי, בסדר. באנו, פגשנו אותם, ושבוע אחרי זה הם הפכו להיות לקוח ה-B2B הראשון של אברד. אוקיי? בעצם מחר, אנחנו כדי לעשות ארביטראז'ים בצורה טובה יותר, פיתחנו, זה מאוד התקדם בנקודה מסוימת, פיתחנו אלגוריתם מאוד חזק לתמחור אותו שוק של, 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 של מטבע חוץ. אנחנו בנקודה מסוימת, כדי להתמודד טוב עם ביצוע ארביטראז'ים על מסחר במטבע חוץ, פיתחנו אלגוריתמיקה מאוד מאוד חזקה, שבאמצעותה הצלחנו לתמחר את השוק יותר טוב מהברוקרים. זה אמיתית היה המצב. עכשיו, תשמע, היינו נורא מופתעים.
בתהליך של לדעת את כל המחירים, כן. אתם גיליתם את המחיר הנכון עכשיו.
שוב, אין מחיר נכון, אבל יש מחיר יותר נכון. אוקיי? ועלנו את המחיר היותר נכון מהם, והטיפה אדוונטג' הזה, הטיפה היתרון הזה, בלדעת את מחיר השוק יותר טוב מהם, פתנו זה היה game changer ביכולת לבוא ולבצע עסקת ארביטראז' נכונה ובזמן הנכון ואצל הברוקר הנכון.
ובאמת... אז בוא רגע ניקח את הקונטקסט הנכון. אתם ארבעה חבר'ה, בני 23 לטובת העניין.
ארבע, כן.
התנפלתם על שוק שהיה כפי נראה תקוע איפשהו בשנות ה-80, ותוך זמן יחסית קצר ניצחתם, או הפכתם לגורם עם הכי הרבה ידע, במקום שידע הוא באמת כוח או הרבה כסף.
כן, אז נכון, אז בעצם הבאנו, היינו ידע מאוד מאוד חזק על מה שקורה. באמת אותו ברוקר שהתקשר ואמר, חבר'ה בואו תעזרו לנו, פתאום אחרי שבוע נהיה לקוח ה-B2B הראשון שלנו, מכרנו לו, כמובן לא את האלגוריתם, אבל את האוטפוט של התמחור על מה שקורה בשוק. עכשיו, להם הייתה בעיה לא רק איתנו, הייתה להם בעיה עם עוד לקוחות. אנחנו היינו הבעיה הכי גדולה שלהם. אבל ברגע שהם קנו את המוצר שלנו, בתוך לילה נפטרה להם הבעיה לגמרי. ועם הדבר הזה הלכנו ובעצם מהר מאוד כבשנו את השוק הישראלי בהתחלה, אחר כך יצאנו לעולם, אבל יותר מזה, עכשיו שהיו לנו לקוחות שהם ברוקרים שקונים את המערכות שלנו, הם גם התחילו לספר לנו מה הם מאוד צריכים. ולכן מה שקרה בשנים שלאחר מכן זה בעצם שלאברד היא פיתחה סט מאוד רחב של פתרונות לברוקרים. היום זה חברה עם הפתרון הכי רחב בעולם להקמה ולתפעול של ברוקרים. ככה שאותו דאטה פיד, אותו תמחור שדיברתי עליו עד עכשיו, הוא היום 5% מהפתרון. אבל 95% היום זה מערכות למסחר מאוד מתקדמות, מערכות back office, מערכות CRM, פתרונות למסחר חברתי, ועוד 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 ועוד.
זה מאוד מעניין לראות את הסדרה של הפיבוטים לאורך הדרך, כאילו זה... חלקם זה ממש נשמע כאילו, התחלת על חברה X ועברתם על חברה Y.
עכשיו, איפה עומדת היום לאברד מהבחינה הזאת?
לאברד על חברה שמעסיקה משהו כמו 120 עובדים, עם משרדים ביונג קונג, בשנחאי, בקפריסין ובישראל, משרתת 140 ברוקרים פחות או יותר בכל העולם, זו חברה בסך הכל מאוד משמעותית, היזמים היום כבר כמעט ולא נמצאים בחברה, זו חברה שהיה מנהלת בצורה מקצועית. לימים הבאנו מנכ״ל, בחור בשם קובי גור, שהוא היום מנהל את הפעילות, ורובנו המשכנו לדרכנו.
אז אתה בעצם נכנסת לעולם הזה של הפורקס, בלי איזשהו ניסיון כלכלי עשיר קודם לכן, עכשיו זה תחום מאוד מורכב, אני מניח שהמאזינים שלנו שואלים את עצמם, איך אתה לומד פורקס? תחום כל כך מורכב להיכנס לתוכו, זה on the job או מה עשית?
אמר לי פעם איזשהו יזם שדיברתי איתו, שרק מישהו שבא מחוץ לתעשייה, יכול להיות מספיק חוצפן ודביל, כדי לעשות משהו בצורה שונה לחלוטין, ממה שנעשה עד אותו יום. בדרך כלל אנשים שחיים בתוך תעשייה, הם כבר רגילים מאוד לקונספט מסוים, ולצורת עבודה מסוימת, ומאוד קשה לבוא ולהפוך את החשיבה. אני חושב שזה היתרון של מי שבא מבחוץ, אבל לצד הדבר הזה, החובה ללמוד את השוק היא קריטית. אתה לא יכול להרשות לעצמך לא להבין מה קורה. בחברת B2B, אחד היתרונות הכי גדולים, זה שברגע שיש לך את הלקוחות הראשונים, אתה יכול לקבל מהם המון מידע על מה שקורה. כי יש יחסים מאוד מאוד קרובים, ספציפית ב-B2B, בין הספק לבין הלקוח שלו. אז אתה הולך ואתה שב איתו לקפה, והוא מספר לך על הבעיות שיש לו ועל הבעיות שיש בשוק, וככה אתה לאט לאט אוסף מידע. לנו הייתה פריבילגיה להיות מראה של השוק, לשרת עשרות ברוקרים לימים מעל 100, שהם בעצם מתחרים אחד בשני, הם לעולם לא יספרו אחד לשני מה קורה, אבל לשמוע מכל אחד מהם מה כואב ומה הבעיה, ובעצם מזה לבוא וכמובן לא לשתף אחד השני במידע, אבל להפיק את המסקנות שלנו לגבי איך לעשות דברים טוב יותר.
אז אתה בעצם לומד מהלקוחות הרבה
חד משמעית.
מהידע.
חד משמעית.
ולא חששת להיכנס לתחום שאולי הרגולציה בו היא בעצם מהקשות ביותר? אתה יודע, יש אנשים שמשווים את זה לעולם של המדיקל, התחום הזה של הפורקס ובכלל בין מדינות, המון רגולציה.
אנחנו התחלנו לפני שהייתה רגולציה. למעשה אנחנו התחלנו בינואר 2008. הרגולציה היא כמעט כולה תולדה של המשבר שהתחיל בספטמבר 2008, המשבר הפיננסי הבינלאומי. הכניסה לשוק ללא רגולציה היא פחתה יותר אופורטיוניטי אדיר, ועם הזמן שהתפתחה הרגולציה, אנחנו כמובן התפתחנו איתה.
אז בדיעבד, אם אתה מסתכל עכשיו, או סליחה, לא בדיעבד, אם עכשיו אתה בא אליך איזה יזם, ואומר לך, אני חושב להיכנס לעולם הזה של הפורקס, מה אתה ממליץ לו?
איך אמרתי מקודם, מי שחי את העשייה, יסביר לך למה לא לעשות. אז היום אני אסביר לך שזה too late, אבל אם יבוא מישהו עם disruption מטורף עוד כמה שנים, ועשה הכל מחדש, אתה יודע, הכל יכול להיות בכל תחום, כן? אני תמיד אומר שאם היה בא אליי בחור בשם מרק צוקרברג בתחילת שנות ה-2000 ומספר לי שהוא הולך להקים רשת חברתית, הייתי אומר לו שהוא עושה מהלך לא חכם, כי אין בזה מודל עסקי.
עזב אותך מרק, מה?
יפה, בדיוק, למה לך? אז השורה התחתונה היא, אני חושב שאף אחד לא יודע להגיד לאף אחד אם הרעיון שלו הוא טוב או לא טוב. אבל בסוף, מה שיזם צריך לעשות זה לקחת את הרעיון ולחפש את המקום שלו בשוק. אם מישהו באמת צריך אותו, ועל המקום הזה צריך להילחם. וכן, בדרך אתה מגלה שהוא לא מתאים בול, אז אתה צריך לדעת לשנות. ולכן, אם אתה עובד לפי הפאטרן הזה באופן קבוע, בסוף, שכעדיין הסטטיסטיקה היא מאוד לרעתך, אבל בסוף יש לך סיכוי להצליח לפגוע עם הרעיון שלך.
ואפרופו מה שאתה אומר לגבי זה שבן אדם מתוך התעשייה יגיד לך למה לא, במדע הבדיוני יש אמרה מפורסמת של ארתור סי קלארק הסופר, שאומר שאם פרופסור מכובד מסביר לך למה משהו בלתי אפשרי, הוא כמעט תמיד טועה, ואם הוא אומר לך שמשהו אפשרי, הוא כמעט תמיד צודק.
נכון.
זה מתחבר יפה. אז דיברנו על לברייט, וכבר סיפרת לנו איך בעצם הרעיון להקים את קוברסי נולד מתוך ההיכרות שלך עם מה שקורה דרך העבודה בלברייט. ועכשיו בעצם זו שאלה של, אם אני מבין נכון, עדיין היית בלברייט, ואז אתה חושב להקים חברה חדשה. אז יש תקופה מסוימת שאתה רגל אחת פה ורגל אחת שם?
לא, ממש לא. אני למעשה סיימתי את תפקידי בפול טיים בלברייט, ואז התחלתי לעבוד על להקים את קוורסי. היה לי ברור שאני הולך להישאר במה שנקרא פינטק, פיננשל טכנולוגי. אני לא מכיר את עולם ייצור הגרביים, אז לא הלכתי לשם.
אז יש ארביטראז' נהדר.
אני בטוח. אני בטוח. אבל היה לי ברור שאני צריך להישאר באיזשהו משהו שאני קצת יודע להביא לו added value. ומעבר לזה ללכת מה שתקרא עוד פעם מאפס ראש בקיר לתעשייה שאני לא מכיר ולהתחיל להילחם עליה.
ולקוברסי גייסת מימון להקמת החברה, סיפרנו לנו את זה לפני השידור. במה שונה גיוס בעולם הפינטק אולי משאר תחומי ההייטק באופן כללי, אולי באופי של המשקיעים, אולי בצורה שבה צריך לפנות אל המשקיעים?
תראו, השוני הכי גדול בפינטק, זה, במיוחד בישראל, זה שרוב המשקיעים, הם לא באמת מבינים פה פינטק. רוב המשקיעים שאתה תפגוש בארץ, הם יספרו לך שהם רוצים להשקיע בפינטק, אבל אם תשאל אותם במה הם השקיעו בפינטק, הם יגידו לך שעדיין לא, הם עכשיו בודקים את התחום. בפינטק ספציפית, אתה צריך לדעת ללכת למשקיעים מאוד מסוימים שמבינים את התחום הזה. יש מעטים כאלה בארץ, יש יותר בעולם, אבל גם בעולם, זאת אומרת, לא כל גוף יודע לעבוד עם התחום הזה. זה פשוט להרים, זה פשוט להגיע למשקיעים בפינצטה אחרת, אתה ממש מבזבז את הזמן שלך ושלהם.
גם בנקים אתם רואים שעוסקים בהשקעות כאלה, הם מדבר כהשקעות און סיכון, לא בהשקעות לתוך ה-IT הפנימי שלהם או מה שזה לא יהיה.
אז תראו, היום זה כבר טרנדי מאוד בבנקאות. הבנקים הגדולים לפחות, שהיום גם הבינוניים כבר, לא רק בארץ אגב, בעולם, הפנימו שפינטק זה משהו שהולך לשנות את הבנקאות. תראו, אף אחד עוד לא יודע ממש איך ומה יקרה, בסדר? יש את אלה שיגידו לכם שפינטק הוא יעזור לבנקאות, ישנה תהליכים מסוימים, יש את אלה שיגידו לכם שפינטק יחליף את הבנקאות, אוקיי? אז אף אחד עוד לא יודע איפה זה יהיה, אבל הבנקים הבינו שהם לא יכולים לתת לזה לעבוד בצד ולעצום עיניים למה שקורה. ולכן היום כמעט כל בנק משמעותי, יש לו איזושהי פעילות סביב העולם הזה, בין אם זה השקעות ישירות שהם עושים בתחום, תחת המגבלות אגב, בנקים יש להם מגבלות מאוד גדולות על איך
ובמה. רגולציה כאילו.
נכון, בנק למשל אסור לו להחזיק יותר מ-20% אם אני לא טועה, בחברה פרטית, אוקיי? שזה, זאת אומרת, מותר לו למעשה או 20% או 100%. אוקיי? ככה שזה גם לא קל לו לקחת פתרון פינטקי ולהפוך אותו לגמרי אינטגרטד אליו, כי הוא לא יכול להחזיק שם סטייק מספיק משמעותי. בכל אופן, הבנקים כמעט כולם יש להם היום איזשהו משהו שקורה בעולם הזה של פינטק. חלקם עושים השקעות בתחום, חלקם מחזיקים כל מיני סוגים של אקסלרטורים שבהם מקימים כל מיני סטארט-אפים. אנחנו בנקודה הזאת חושבים שיש לנו יתרון דווקא בניטרליות, בעצם במשקיעים שהם לא בהכרח אפיליטד עם בנק ספציפי, אלא משקיעים שהם דווקא מכירים טוב את עולם הפינטק, ויש להם השקעות חוזרות בתחום הזה. זה משהו שהיה לנו מאוד מאוד חשוב.
אז דיברת על העתיד בעצם של הפינטק, אז תרשי לקחת לך שנייה לכיוון אחר לגמרי, מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין, מה דעתך עליהם? לאן הולכת הטכנולוגיה הזו?
שאלה מצוינת. זוכר מה שאמרתי לך על מרק צוקרברג לפני 10 שנים? אני לא חושב שאני רואה את העולם הולך, את הכלכלה האמיתית הולכת לקריפטו-קרנסיז, פשוט כי המשמעות של קריפטו-קרנסיז, או לפחות של ביטקוין, היא שהבנקים המרכזיים יאבדו את היכולת לשלוט במטבע. זאת אומרת, הם לא יוכלו לעשות פיחות או תיסוף של השאר.
לא יוכלו להדפיס כסף ברמה הכי בסיסית.
הם לא יוכלו להדפיס כסף, נכון. לא תהיה להם שום שליטה על מה שקורה מבחינת אינפלציה ודיפלציה. עכשיו תראו, זו דרך מאוד טובה להילחם בגחמות פוליטיות. אבל כשרוצים לצאת ממשברים פיננסיים, לפעמים יש יתרון בגמישות של בנק מרכזי. תסתכלו על המשבר של 2008, ארצות הברית ניהלה אותו בסופו של דבר יפה ויצאה ממנו. אגב, אירופה פחות.
אנחנו מקווים שיצא ממנו. ואת יש ביקורת על מה שקוראים תוכנית ההרחבה שלהם, שבלשון עדינה הם מדפיסים כסף בטירוף, או אפילו שמעתי איזשהו פודקאסט, אני לא זוכר איפה, על האיש אחראי על ההדפסת כסף, זה כבר היום פשוט לא הדפסה, הוא פשוט מודיעים לו בכמה להגדיל את הכמות, ופשוט מכניס סכום למחשב ונגמר הסיפור.
אז כנראה שצריך למדוד את זה עוד כמה שנים באמת. נכון להיום הפרמטרים הכלכליים בארצות הברית הם טובים הרבה יותר מאירופה לפחות, אבל אתה צודק, אולי יש משהו שקורה שאנחנו לא יודעים. אתם יודעים מה, לכו לישראל למשבר הפיננסי של 85-86, אם אני לא טועה. זאת אומרת, המדינה נכנסה אליו בגלל גחמות פוליטיות של התחייבויות לשלם כל מיני דברים שלא יכולנו לשלם ולקחת חובות הזויים, אז אולי קריפטו-קרנסי זה לא היה נותן למדינה לעשות את זה. אבל היציאה מהמשבר הייתה בתהליך מאוד מנוהל של להגדיר מחדש את המטבע שלנו, ובעצם של להתחיל לשלוט בחוב ובאינפלציה, ובאותה תקופה אפילו בשאר החליפין.
אפשר לראות למשל שהיום ביוון, שהיא אמנם מדינה עצמאית, אבל היא חלק מגוש היורו, מכיוון שאין לבנק המרכזי שום יכולת נניח להדפיס מחדש את ה... את המטבע היווני,
את הדרחמה,
את הדרחמה, בדיוק, את הדרחמה, והם מחוברים ליורו, למעשה הגוש היורו חונק אותם, מצד אחד, ומצד שני נותן להם שלוקים של חמצן מדי פעם, בשביל שהמדינה לא תקרוס, אבל מבחינה פיננסית.
אגב, דוגמה מעולה, כי אם הם היו שולטים במטבע שלהם, אפשר, בסוף זה היה תלוי בפוליטיקאים שלהם, שהם כנראה לא כאלה טובים עד היום, אבל אם הם היו עושים עבודה טובה וגם שולטים במטבע שלהם, הם כנראה היו מצליחים לצאת מזה. זה היה במחיר של פיחות מאוד חזק מול היורו.
כן.
אבל זה בסדר. ככה בדיוק כלכלה נהיית אטרקטיבית כדי לייצא.
כן.
והיום הם לא מצליחים לעשות את זה.
החשש אבל זה שיוון זה רק הסימפטום הקטן, המחלה היא באיטליה, היא בספרד, שמדינות הרבה יותר משמעותיות בגוש היורו. מה שאני חושב, אני חושב שבתשובה של דורון שמענו פה משהו בסאבטקסט, כי אולי העתיד הוא כן במטבעות הקריפטוגרפיים, אבל שמדינה או מדינות או איחוד מדינות או איך שלא נקרא לזה, בכל אופן גורם לא פיראטי או פריבטירי כמו שהיה, כמו שקם לו הביטקוין יקום, אני זוכר שבזמנו הרבה חברים שלי רצו והקימו מיני חוות לקריאת ביטקוינים, ואמרתם חבר'ה אתם בזבזים את הכסף שלכם, וזה היה כשהביטקוין חצה את רף ה-1000 ונדמה לי שהוא הגיע לבסיסו ל-$1,600, אמרו תקשיבו באיזשהו שלב המדינות ייכנסו, הם הפיראטים הכי משמעותיים ופשוט יארגו את זה, וזה, אז הם לא הרגו וזה עדיין מתנהל, אבל בלי שתהיה מדינה משמעותית, אם זאת תהיה סין או ארצות הברית או גוש היורו או אולי האודים באיזשהו שלב, לא נראה שזה יתפתח לאיזשהו מקום באמת משמעותי בעולם המטבעות.
שוב, אבל תלוי את מי אתה שואל, כן?
כן.
זו... כן. אני אישית חושב שזה לא יהיה מיינסטרים בכלכלה. אגב, יש עוד סיבה אחת, נזמן אתכם. בעצם מדינה... יש שני דברים שהיא רוצה בפלואו של הכסף. אחד כמובן זה השליטה בכמות הכסף, נכון? אותו דבר שדיברנו עליו עד עכשיו. הדבר השני זה העולמות של איסור הלבנת הון, אנטי מני לונדרינג.
כן.
מאז 2001 בעצם העולם הזה של AML, של אנטי מני לונדרינג, הוא מכתיב, אשכרה מכתיב, את איך שהבנקאות עובדת. והיום כמעט כל מדינה, יש לה חוקים מאוד מאוד נוקשים בעניין הזה. אחד הדברים שבביטקוין קורה, בעצם זה אחד היתרונות לכאורה של ביטקוין, זו אנונימיות שבו. אבל המדינות לא רוצות לאבד את היכולת לעקוב אחרי מסלול הכסף, כי הן רוצות לדעת, בין היתר, אם מישהו משתמש בזה למימון טרור או סמים או פשע, וכן, יש שיגידו, וכנראה גם בצדק, הן גם עוקבות אחרי דברים אולי שפחות לגיטימי לעקוב אחריהם במה שהאזרחים שלהם עושים, האזרחים שלהם או אזרחים זרים עושים. אז שוב, זה עוד סיבה למה שהמדינות לא כל כך מהר יאפשרו לדבר כזה להשתלט.
כן.
צד השני, בדיסרפשן מספיק חזק, יכול להיות שזה פשוט יקרה בלי שאף אחד ישאל את המדינות, וזה פשוט השתלט על העולם. אבל מאיפה שאנחנו היום ועד שזה יקרה, כנראה שיש דרך עוד עדיין ארוכה.
אחד מהמנהלים הבכירים אצלכם בארגון, אם אני זוכר נכון, מנהל השלוחה בבריטניה, הוא, אם אני לא טועה, אחד המשקיעים גם, בחור בשם אירול, והוא גם מישהו מאוד מאוד מנוסה, מאוד מאוד ותיק, עם המון שנות ניסיון. אז פה באמת, ברמה האישית של האינטראקציה, איך זה משאב, אחד כזה לחברה, זה משאב רציני. אתה מנכ"ל צעיר, יחסית, אולם יזם ותיק, אבל הרבה, מן הסתם, פחות ניסיון מקצועי ממנו. איך אתה מנהל את ה... משאב במרכאות הזה.
נכון. אז באמת בואו רגע נספר כמה מילים על אירול. הוא כמו שאמרת, המנכ״ל של החברה הבת שלנו באנגליה. זה באדם עם משהו כמו 30-40 שנות ניסיון בעולם, בפיננשל סרוויסז. הוא כבר הקים ומחר חברות בתחום. איש עם רקע מאוד מאוד עשיר. ובאמת זה מצב קצת מוזר מה שאתה מתאר, אני מסכים איתך. אנחנו, מה שלנו היה את הכסף הראשון שהגייסנו, למעשה בתחילת 2000 ובינואר 2015, חיפשנו שני דברים, חיפשנו את המשקיע הראשון שלנו, ובאותה נשימה חיפשנו את מי שהולך להיות המנכ״ל של הפעילות הבריטית שלנו. היה לנו ברור שאנחנו צריכים אחד כזה, כי אנחנו חברה של... זאת אומרת, היום כבר יש לנו, אבל אז היינו צריכים להוציא רישיון מפעול באנגליה, וכפועל יוצא בכל האיחוד האירופי.
מה שאגב, אולי עכשיו מסתובב עם הברקסיט.
תכף נדבר על זה, נכון. תכף נדבר על זה, זה נכון. ובעצם... בדבר הזה של, לשים מנכ״ל בחברה בת, אתה רוצה מישהו שאתה מאוד סומך עליו. וזה תפקיד סופר חשוב, כי הרגולציה הבריטי, הרגולטור הבריטי הוא אחד מההכי מחמירים בעולם הפיננסי. בסדר? זאת אומרת, הוא אולי הכי מחמיר, הוא ואמריקאי ביחד באותה משבצת יושבים ביחד. אתה לא יכול להביא מול הרגולטור הבריטי ילד שעושה את זה פעם ראשונה. אז הוא לא יקבל את הרישיון, הוא לא יקבל את, אנחנו לא יקבל רישיון עם זה מה שנעשה. אוקיי? אחד המבחנים, הם קוראים לו fit and proper, הם רוצים לראות שאנשים מאחורה יודעים לעשות את זה. ואברוס צריך להביא מנכ״ל שהוא באדם רציני. כשאני פגשתי את אירול פעם ראשונה, אגב, זה קירות מעניין, זאת אומרת, יש לנו עורך דין משותף, זה נולד משם, כן? משרד עורכי דין ברנה, אפילו מגיע להם הקרדיט, אז תתן להם את זה. אז, סליחה, אז בעצם, כשאני פגשתי את אירול פעם ראשונה, אז בעצם העורך דין המשותף שלנו ידע שהוא מחפש השקעות בתחום הפינטק, משהו שקצת יושב על קו תל אביב לונדון, והוא ידע שאנחנו, ושהוא יכול להיות מעורב, ושהוא יכול להיות מעורב בזה בצורה מסוימת, לא פול טיים, אבל לרמה מסוימת, ואנחנו, והוא ידע מה אנחנו מחפשים, הוא ידע שאנחנו צריכים משקיע ומנכ״ל החברה הבריטית, ואז הוא אמר, טוב, תכירו.
שידוך טוב. כן.
ממש. וישבנו, ובעצם הוא מאוד התחבר לסיפור שלנו, למה שאנחנו הולכים לעשות, הוא מאוד אהב את הצוות, ואומר מאוד, הוא אמר, תקשיבו חבר'ה, אני הזרוע, אני הצלע הרביעית והחסרה שלכם, זאת אומרת, משעשים את הריבוע הזה, אם אתם רוצים לקרוא לו ככה, כן? היזמים התחלקו לגונן שהוא ה-CTO, בועז שהוא ה-CMO, אני שבאתי למנכ״ל את העסק, ובאמת הזרוע החסרה הייתה הזרוע הרגולטורית, והוא אמר, הנה, אני משלים את הדבר הזה. והוא רוצה להיות מעורב לרמה מסוימת, ועשינו לזה את השיחה, כי הדבר הזה הוא באמת לא כך טריוויאלי, שמישהו גם בבורד שלך, הוא גם משקיע שלך, והוא גם מדווח אליך כעובד, ושמנו את זה מאוד מאוד ברור מההתחלה, שבעבודה השוטפת הוא בסוף הוא מדווח אליי, זאת אומרת, יש לו את זכות ההחלטה שלו באזור שלו, אבל בסוף אני המחליט הסופי בקשר לזה. אבל באותה נשימה כשאני בא לבורד, אז הוא בורד ממבר כמו כולם, ואני מדווח לבורד. אוקיי.
מצב מאוד מוזר.
מצב מוזר, נכון. אבל אני חושב שאם האנשים המתאימים, אתה יכול להתמודד איתו. זאת אומרת, בסוף, הסאבסטנס יותר חשוב מהפורם, בסדר? מאיך שאתה בונה את הדברים. יותר חשוב בעצם ההתגייסות למען המטרה. זה חשוב לבנות נכון, אוקיי? אבל חשוב יותר שכולם יהיו aligned לזה, ושידעו לחיות גם בתוך הדברים הקצת שונים.
זה נורא מעניין, זה ממש חוזר כפאטרן. כשראינו את ניר דבי מגלובלי, אז הוא דיבר על זה שהם יצאו למסע חיפושים אחרי בריטי כסוף שיער בלונדון. ואני לא יודע אם הרון הוא כסוף שיער, ואני לא יודע אם
מי ש... ממש כך.
אז יש, אם אתה, המסקנה שאם אתה כסוף שיער בלונדון,
אין צופך טוב.
רצו שיהיה מאחוריך איזשהו רקע משמעותי בפנה שסוף, זה עוד כך.
אבל אתה requirement בר
ויאללה. כמו שאמר בר אבא למושונוב, כולם צובעים שחור, אתה צובע לבן.
זה בהחלט נקודה מעניינת. עוד נקודה מעניינת עם קוברסי, אנחנו ממש קרובים פה לקראת סיום, זה שאחד מאבני היסוד של החברה שלכם, היא בעצם לבנות אמון מול הלקוחות, כי אתם עסק חדש לגמרי, בתחום שהרבה כסף יכול לזרום פה בצינור. איך אתם ניגשים למשימה הזו של לבנות את האמון של הלקוח?
שנקרא לאט ובזהירות. קודם כל, זה מתחיל ברגולציה שלנו. אנחנו סטריקט בדברים האלה, באמת לעתים קרובות יותר מהבנקים. והדבר הזה הוא מושרש אצלנו בצוות, אצל כולם, אחד, 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 ואת המסר הזה אנחנו גם מעבירים ללקוחות כשמדברים איתם. אנחנו עובדים לפי הכללים בצורה מאוד מסודרת. הרגולציה הישראלית היא קצת מפגרת אחרי זו הבריטית. אוקיי, אגב, זה אולי ישתנה עוד איזה 3-4 שנים. אבל הרגולציה הבריטית, למשל, היא כופה לנו מבנים שאתה, גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול לעשות דברים לא תקינים לכספי הלקוחות. אוקיי? יש אלמנט של אחריות אישית מאוד מאוד משמעותי. יש הון עצמי שצריך לרתק. יש הפרדה של כספי לקוחות מכספי הפעילות. אוקיי? יש דיווחים שצריך להגיש לרגולטור. ובסוף מעל הכל יש אלמנט של אחריות אישית. וכולנו, בטח באדם כמו אירול, וגם אחד כמוני, זאת אומרת, בסוף הקריירה שלי היא בפיננשל סרוויסס, אם אני אעשה משהו לא תקין,
זה ירדוף אותך עוד הרבה זמן.
זה ירדוף. בפיננשל סרוויסס, זוכר שדיברתי מקודם על fit and proper, זה אחד המבחנים הרגולטוריים, לבעצם להיות מסוגל להחזיק, לקבל במרכאות יתר שליטה בעסק מהסוג הזה, בסדר, או להוביל אותו, עשית משהו אחד לא תקין בצד הפיננסי, and you're done. זאת אומרת, אתה לא תקבל את זה יותר לעולם מאף רגולטור, ולכן זה מאוד ברור שצריך לעבוד בצורה מאוד מאוד מסודרת, זה מושרש מאוד חזק בתוך החברה, ואנחנו צועקים את זה החוצה בכל הזדמנות שהיא, לכל מי שאנחנו רוצה לשמוע. מעבר לזה, אנחנו חברה שהיא VC-backed, בתחילת הדרך זה לא היה, והם צריכים יותר קשה להילחם על זה, של מה שנקרא, אנחנו פה, באנו כאן, לכאן כדי להישאר ולצמוח, אבל אנחנו היום VC-backed, והדבר הזה הוא מאוד עוזר, כדי לקבל רמת ביטחון מאוד גבוהה מהלקוחות. והדבר השלישי זה שכשלקוחות לא בטוחים, ובוא נהיה כנים, זאת אומרת, זו שאלה שאנחנו מדי פעם מקבלים מלקוחות, אנחנו פשוט מדברים איתם, מסבירים להם איך הכל עובד, והם קוראים עלינו באינטרנט, היום יותר מלפני שנה וחצי, היום כבר אפשר לקרוא עלינו, אפשר למצוא מידע, והם מבינים שהעסק הוא עסק אמיתי, הוא עסק צומח. ואגב, הם אוהבים את מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, בוא נגיד את האמת, רוב הלקוחות, רובנו בכלכלה החדשה, כבר לא בעלי אהבה ענקית לעולם הבנקאי הישן, שבו אנחנו נמצאים כל כך הרבה שנים.
הם פתוחים לסוג חדש.
מאוד מאוד פתוחים, בטח בישראל ובטח באנגליה.
אבל זה אומר שאתם ממש צריכים לעשות עבודה מאוד, לטף את הלקוח ברמה האישית עדיין, זאת אומרת, נכון? זה לא שאתה יכול לשים דף באינטרנט מעוצר איתה וזהו.
זה לא מדויק, זאת אומרת, בסוף רוב העסק, זה עסק אינטרנטי ורוב השירות, השירות אונליין, אבל לפעמים הלקוחות צריכים את הליטוף הזה במרכאות. לפעמים לקוח בא לעשות עסקה גדולה, אוקיי? ובחינתו זה הרבה כסף, והוא רוצה לדעת שהכל בסדר, אז הוא ירים טלפון. הדברים האלה קורים.
אז יש לכם פונקציה בארגון שהתפקיד שלה זה קשר כזה הדוק ואינטימי כן. עם הלקוחות?
כן, כן, כן.
לדעתי אתם ממש צריכים להחזיק אקאונט מנג'ר, זה בטח מול לקוחות גדולים שעושים פארמינג על הלקוחות האלה.
נכון, יש לנו מחלקת קשרי לקוחות, ובעצם הם גם עוזרים להם שהם צריכים לתת להם את התמיכה, גם עוזרים במחירה כשצריך לעזור. כן, משקע צועקים את המסר למי שצריך את השיחה הזאת, חד משמעית.
אני רוצה ככה לקראת סיום לחזור ככה טיפה אל דורון. כתבת בלינקדאין שלך שאתה מחפש להיות חבר דירקטוריון בארגון ללא מטרות רווח. למה? יש לך איזשהו עצם פילנטרופית בגוף?
תראו, אני מה שנקרא חושב שגם צריך לדעת לתת בחזרה בנקודה מסוימת. היום למשל אני מנטור באקסלרטור בפרנקפורט של פינטק. זאת אומרת, אני מעדיף שזה יהיה משהו סביב עולמות שאני מכיר. דיברתי מקודם על זה שבגרביים אני לא יודע לעזור, אבל בעולמות של טכנולוגיה פיננסית, זה עולמות שמאוד קרובים לליבי. וכן, איפה שאפשר לתת בחזרה, זה מה שנקרא עד דרמה מסוימת. זה דבר שמעניתי להיות מעורב בו.
דורון כהן, יש לנו מסורת בעושים עסקים, שאלה אחרונה תמיד, אנחנו מזמינים את המרואיינים שלנו לתת לנו, להציע לנו מרואיינים לפרקים הבאים, בפרט מישהו שמעניין אותך לשמוע ממנו, מעניין לך ללמוד ממנו, מישהו שאתה חושב שהמאזינים יכולים להעשיר את עולמם. יש לך מישהו כזה שאתה רוצה שיתראיין בעושים
עסקים? ולא מרק צוקרברג, מישהו שגם יכול,
מישהו שאפשר להביא, כן.
אז יש לי שני אנשים בראש שאני חושב עליהם, תבחרו את שלכם. אחד זה קובי גור, קובי הוא המנכ״ל של לבריט, בחור עם הרבה מאוד ניסיון ניהולי. בתפקיד הקודם שלו הוא היה CRO של פלייטק, הוא ניהל שם קרוב ל-3,000 איש, אז יש הרבה מה ללמוד ממנו, אני חושב על, על ניהול. ואדם אחר ש, שאני חושב שהוא מאוד מעניין, זה מישהו בשם בועז שוורץ. בועז הוא המנכ״ל של דויטשה בנק בישראל, מהבנקים הזרים הגדולים הבודדים שפועלים בארץ, והוא עצמו באדם מאוד מאוד מעניין, אגב מאוד אוהב פינטק, וכמובן מבין בנקאות מצוין, מבין השקעות מצוין. אני חושב שכן, באדם ששווה לפגוש בהחלט.
אחלה, תודה רבה דורון. הסכלנו מאוד מהרעיון הזה, שמענו דברים מדהימים, אני חושב, על הקטע של פיבוטים, ובכלל למדנו המון על ארביטראז'ים ופורקסים, ועד בניית צוות וכדומה. אז בשם המאזינים אני מאוד מאוד מודה לך.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לדני תימור שריין פה לצידי, תודה רבה גם לעידן כהן המפיק שלנו שעזר בתחקיר ובכתיבת השאלות. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. זהו, תודה רבה לדורון כהן על הרעיון המרתק. את קוברסי תמצאו בקוברסי.com, coverci.com, ואת לברייט בלברייט.com, leverate. דורון המליץ בסיום שנראיין את קובי גור, מנכ״ל לברייט. אני יכול לספר לכם שאכן קיימנו את הרעיון עם קובי, הוא באמת יצא רעיון מעולה, אז יש למה לחכות. אתר הבית של עושים עסקים בכתובת runlevy.com/biz, שם תמצאו את כל פרקי העבר שלנו. עושים עסקים נמצאת גם בטלפון החכם שלכם. חפשו עושים עסקים באפליקציית הפודקאסטים באייפון, יש לכם אחת כזו בילט אין אם לא ידעתם, ועושים עסקים בחנות האפליקציות של גוגל באנדרואיד. באתר תוכלו גם להירשם לרשימת התפוצה של עושים עסקים, שבה חברים נכון לעכשיו כבר יותר מ-300 מאזינים. לא רע בשביל פודקאסט שהושק רק לפני חודשיים. תקבלו עדכונים בדואר אלקטרוני על כל הפרקים החדשים. רוצים לפרסם בעושים עסקים? פנו אליי במייל run@runlevy.com. עושים עסקים הם אורך הכל ניר סייג, דני תימור על הניהול העסקי ואני רן לוי. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.